زي خان يعقوب. زي خان
يعقوب.
בסדר, היינו בתניה, איגרת התשובה פרק א', דיברנו קצת על איסורים, על המירוק שלהם, על הצורך שלהם, איך הם עובדים, וקצת על ההבדל בין עשה לעשה, אבל בעצם, הספר הזה, החלק הזה בתניה בא להגיד שתשובה זה משהו אחר, הוא יגיד את זה עכשיו בכמה משפטים, ואחרי שהוא יגיד את זה בכמה משפטים, הוא יחזור עוד פעם להתעסק עם האיסורים, שלושה פרקים. מתוך 12, כאילו שלושה זה אהבה אמינה שהוא בא להוציא ממנה. יש פה איזה קטע משונה בהתחלת האגרת התשובה הזאת. אני אומר קצת הקדמות, אבל בגלל שהוא עמוס בסוגריים כאלה, אז אנחנו יכולים להתעסק הרבה זמן באיזה משהו ולא להבין את ההקשר הכללי. אז עכשיו בעצם, בוא נגיד, עניין הספר הוא בעצם המשפט הבא, שמופיע בדף שלפניכם, בסוף הברייתא. עד כאן לשון הברייתא, בסדר? זה בסוף העמודה הראשונה מימין פה, ובתניה הקלאסית מצאת את זה?
למעלה
בעצם. כן, טוב, מה, אבל אתה היחיד שאתה לומד עם תניה קלאסית, אני אפילו היום שכחתי. מה, אני לא יודע מי זה, לא, בסדר. חבדניקים מעריכים מאוד את הדפוס הזה, ושאתם מכירים, אז נצמדים אליו. טוב, אבל אנחנו נלמד מה שיש לנו, ואפשר להביא, תביאו מה. לא, בכלל, באופן כללי. אפשר להביא תניה, אתם עושים הביתה. אז בעצם היה פה, הוא קרא, את הברייתא של שלושה חילוקי כפרה ופתח סוגריים ארוכים על ההבדל בין מצוות עשה ולא תעשה שגם על זה דיברנו בערבות שבוע שעבר ואז הוא אומר ככה עד כאן לשון הברייתא והנה מצוות תשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד כי איתה בגמרא פרק ג' דסנהדרין ובכל של משפט סוף סימן למדל בעניין עדות למדתם סנהדרין שנה שעברה? לא? מה למדתם? נתיים אז מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. דהיינו, שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לחיסלה, למרות במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, אין במצוות עשה, אין במצוות לא תעשה. וזהו עיקר פירוש לשון תשובה. לשוב אל השם בכל ליבו ובכל נפשו, לעובדו, ולשמור כל מצוותיו. כמו שכתוב, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו וישוב אל השם וכולי. ופרשת ניצבים כתיב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו וכל לבבך וכולי, שובה ישראל עד השם אלוהיך וכולי, ישיבנו השם אליך וכולי. ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית. מי מהיושבים פה חשב שהתשובה היא התענית? טוב, אז אתם לא חלק מההמון, כנראה. אתם לא אנשים המוניים. סתם רק להבין את ההקשר, ככה זה היה פעם. זה היה מאוד מפורט, מי שהיה צריך תשובה, היה נכנס לצדיק. הצדיק היה נותן לו דרך לתשובה, היה מבקש תשובה. זה היה הדרך. מה הכוונה שהוא מבקש תשובה? הוא עשה איזה חטא, הוא מפרט את החטא שלו לצדיק, והצדיק נותן לו תשובה. נותן לו תשובה, הכוונה נותן לו מעכשיו, הדרכה, מה הוא צריך לעשות בעקבות מה שהוא סיפר עכשיו. זה יכול להתחיל במספר מסוים של תעניות, שתכף התעניה יפרט את זה. כמה תעניות ובאיזה אופן, אם זה ימי עת לעת או חצאי ימים, או יממה או חצאי ימים, ואם צריך להוסיף על זה גם גלגולי שלג וטבילות קרח, והכי טוב בכלל אם צריך לעשות גלות, אז זה גם כן עוד איזה תיקון. יש כאלה שהלכו לגלות של קצת זמן, ויש כאלה של כמה שבועות, ויש כאלה שהלכו לכמה שנים לגלות לחפר על חטאם. גלות מחפרת. בעל התניא, כפי שנראה בשלושה פרקים הקרובים, הוא לא אומר שזה כלום, הדברים האלה. תכף הוא ייתן לזה מקום. כאילו עד עכשיו, הוא מדבר לפני זה על האיסורים, ואחרי זה הוא מדבר על כל עניין התעניות. והוא ירחיב בעניין הזה של תעניות, שזה לא משהו שהוא סתם. אבל זה לא התשובה. לא זה התשובה. מפרק ד' ועלה, הוא יסביר מה זה תשובה. ועד עכשיו הוא מסביר מה זה לא תשובה. בכמה שורות האלה הוא מסביר מה זה לא תשובה, ואחר כך הוא עוד פעם יסביר מה זה תענית ולמה זה חשוב תענית, את מה שזה לא תשובה הוא ירחיב עוד פעם, אבל בואו ננסה להבין מה זה כן. מה זה כן תשובה? עזיבת החטא בלבד, דהיינו שיגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לחסלה ללמוד במערכותו את דבר. מה מהחלקים שאתם מכירים, אפילו שאתם מכירים, אתם לא מהמון שמדבר על תעניות, אבל אפילו אתם מכירים עוד כמה חלקים. מה אין פה?
חרטה.
מה? חרטה, יכול להיות.
וידוי.
וידוי אין פה. וידוי, כולם מכירים לך תשובה שצריך וידוי, אפילו וידוי אין פה.
בשלב
המעשה. מה?
בשלב המעשה. זה תגיד את המעשים בפועל.
גם אין פה, נכון, אין פה את זה. וזה בסופו של דבר התשובה. בסוף, בסוף, בסוף זה ההכרעה הזאת, הסיבוב שהבן אדם עושה. יש איזה דטרמיניזם של חטא, של עבירה גוררת עבירה, שבעקבות העבירה הבן אדם ממשיך באיזושהי דרך, והוא עוד לא עזב אותה, אז הוא שמה. והוא נמצא במקום נמוך, והמקום הנמוך הזה מוביל אותו לעוד מקום נמוך, או מפיל אותו חזק, אבל בן אדם שרוי בחטא. ביטוי כזה, שרוי. אין להשרות את ה... כמו שמשרים את השועית במים, הכל מסביבו חטא. בן אדם שרוי בחטא, כל עוד הוא לא עזב אותו. כל עוד הוא לא התחרט. זה מהלך שכאילו החיים עובדים לבד. עד שאתה לא זז, אתה שם. כאילו אפשר היה להתייחס לכם לאיזושהי נקודה, טעות כזאת שהתפקשש באיזה מקום, והחיים ממשיכים. אבל התשובה מורה שעד שהבן אדם לא שב, אז הוא לא שב. הוא כאילו, הוא בדרך אחרת. במובן הזה. נמצא בתוך החטא, הוא חייב לעשות את התנועה הזאת, שהוא עוזב את זה, עוזב את החטא ויגמור בליבו בלב שלם שלא ישוב עוד לחסלה. זה בא כאן, הוא בא להגיד מה זה לא, זה לא התעניות ולא כל הדברים שתכף הוא יסביר מה שהמון חושבים, שככה זה היה מקובל בתקופתם. אבל מה זה כן? זה לראה, לכאורה נראה משהו מאוד מאוד פשוט מחד, נכון? אפילו לא צריכים וידוי, והדוגמאות לזה הן רבות, יש כמה דוגמאות כאלה בהלכה. מה המפורסמת שבהם? מה? על מנת שאני צדיק גמור, נכון? אז אפילו רשע גמור אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור מקודשת, נכון? שמה מה? מספק, שמה עורר תשובה. אז אם עורר תשובה זה מספיק? כן, זאת אומרת, מקודשת מספק זה לא בגלל שאנחנו מסופקים עם אם זה מועיל. מה אנחנו מסופקים? אם עורר תשובה. זאת אומרת שאם עורר תשובה היא ודאי מקודשת. זה קידושין על תנאי, קידושין יכול או רק אם התנאי יתקיים. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר עם 10 מיליון שקל בבנק, אז היא לא מקודשת, כי אין לי. עדיין, גם אם הרהרתי שיש לי, זה לא יעזור. אבל על, על, על הרהור תשובה הוא הופך בבת אחת מצדיק, מרשע לצדיק גמור. זה עניין אחד. ואיזה עוד עניין יש לנו שהוא מביא פה בסוגריים, זה לגבי כשרות של עדים. עד בשביל לחזור לכשרותו, אם הוא רשע הוא לא יכול להיות, הוא לא כשר לעדות. מה בסופו של דבר מחזיר אותו לכשרות? זה ש... מה? עזיבת החטא, זה שעשה תשובה. מישהו זוכר איזה קושייה על זה מסנדרין? מפרק שלישי, למדתם פרק שלישי? מה? לשבור את הקוביות, נכון? לשבור, משחק בקובייה, הוא צריך לשבור את הפסיפסים, לעשות, לא לעשות הפרחת יונים אפילו במדבר וכל מיני כאלה. אז זה סותר קצת, נכון? חשם עוד פעם? יאיר, זה סותר, מה אתה אומר? דאורייתא את רבנן. למה זה חשוב לי לדעת לקבל עד שהוא שבר את הפסיפסים? אני יודע שהוא עזב את זה לחלוטין, נכון? ואם זה רק הרהור? אמרנו שבהרהור זה מספיק, זה הראיה פה.
כי אני לא יודע.
כי אני לא יודע, יפה מאוד. מצד האמת, ההרהור מספיק. מצד האמת, לדינה, אם יש לי את הסיטי הזה, שכרגע המילים עליו במכון צומת, זה עוד סיטי כזה שמזהה הרהורי לב, כן? יותר, זה פיתוח כזה, בשילוב של בתי הדין וצומת, ברגע שיהיה הרהור הלב לטובה, אז לו יצויר שהפיתוח הזה יצליח, אז הגמרא בסנהדרין משוחררת, לא צריך יותר את הפסיפסים ושישבור ושזה לא צריך, כי אני, זה רק פשוט, אנחנו לא יודעים, אנחנו עומדים מהצד, אז אנחנו לא יודעים, אז אני לא יכול להגיד כמו בקידושין שמקודשת מספק, אז גם הוא עד כשר מספק, או שיש עדות או שאין עדות, אתה לא יכול גם להרוג אותו מספק, או לחייב ממון מספק, אז בשביל עדות אתה צריך לדעת שהבן אדם הוא ודאי עד, אז אתה לכן אתה צריך את העדות הזאת, אבל מצד האמת מה שמתברר בסנהדרין וגם בחושן משפט וסימן למדלת, שמה שמכשיר את העד זה החרטה בלבד. נקרא קצת את הדבר הזה מספר אחר שנקרא תקנת השבים לרב צדוק הכהן מלובלין. למה אני קורא מרב צדוק? כי היום זה היורצייט שלו, בסדר? צדוק יש ספר שלם שהוא כתב על התשובה, נקרא תקנת השבים, מכירים את רב צדוק? במובן, צדקת הצדיק, אז יש ספר שלם על תשובה שנקרא תקנת השבים. עיקר התשובה, נקרא קצת, רק בשביל לקבל את הרושם הזה, שהוא ככה מחזק פה את דברי, הוא כמובן, ואת התניה, כן? רב צדוק לא זה, אבל הוא מרחיב פה את העירייה בעניין הזה. עיקר התשובה הוא בהירור הלב בלבד, שהרי נקרא בכך צדיק גמור, אפילו היה מקודם רשע גמור, כמבואר בקידושין, אפילו הווידוי דברים, אף על גב דהו מצוות עשה מן התורה והתוודו את אבונה, זהו מצווה בפני עצמה ואינו מעכב התשובה שיקרה בלב לבד. שמעתם? וידוי זה כאילו עוד מצווה חוץ מהתשובה. ככה מסביר גם המנחת חינוך. תסתכלו מנחת חינוך במצוות וידוי, הוא כותב שמי שחוזר בתשובה, אז בוודאי חזר בתשובה כי הוא אוהב תשובה. אבל
מה שהרמב"ם כותב,
זה תדייק טוב ברמב"ם, זה מה שהוא כותב, שיעשו תשובה יתוודא. זאת אומרת, יש תשובה, הרי יש מצוות עשה להתוודות. זה מאוד מרכזי, הוידוי. מה?
המצווה היא וידוי. אוקיי. אבל זה לא
התשובה, כן. כן. המצווה שיש בפועל, מה שלעשות, זה הוידוי. ההרהור הזה הוא לא... טוב, דנים בזה הרבה, תסתכלו במנחת חינוך. והרב סולובייצ'יק דן באריכות בעל התשובה ברמב"ם הזה. אבל בכל אופן אומר, וידוי זה עוד תוספת, וידוי תוספת חשובה מאוד. צריך להבין למה חשוב לעשות וידוי, ולמה לא מספיק שאני חושב על זה ואני מתחרט והחלטתי, למה צריך עוד את התוספת הזאת של המילים. הקדוש ברוך הוא לא יודע שהתחרטתי, מה הוא צריך שאני אגיד את זה, אז צריך את זה בפני עצמו. אבל זה תוספת שנצווה בפני עצמה ואינו מעכב. יש איזה מנחת חינוך משעשע מאוד, תסתכלו בנסו, מנחת חינוך על וידוי. זה לא שמי שעשה תשובה על כל דרכיו, בהירור הלב, אז הוא נהיה צדיק גמור, חוץ מזה שהוא ביטל עשה, שהוא לא עשה וידוי. אז עכשיו יש לו ביטול עשה שהוא צריך לעשות, הוא מפלפל שם אם הוא צדיק גמור, כי בשנייה שהוא עשה את זה, הוא חפר על כל העבירות, אבל ביטל עשה של וידוי, כי עכשיו היה עליו חובה להתבזות, אז זה חשבונות של... אפילו הוידוי דברים הוא מצווה בפני עצמה ואינו מעכב התשובה שיקרה בלב לבד, שמתחרט על העבר ומסכים בליבו שלא לשוב עוד לחסלה ושלא יכתה עוד. ואף על גב דלא נגלה לשום אדם ואפילו למלאכי השרת שאין יודעים מה שבלב, כמי שמעי הגליה, והוא נקרא צדיק גמור באמת, אפילו הגדיל עבירות עד למעלה. ובכל רשע גמור אמרו שם, ואפילו עבר על כל התורה כולה וכולי וכולי. ומה שכתב הרמב״ם שיעיד עליו יודע תעלומות, כלומר שחייבים שתהיה העדות של הקדוש ברוך הוא שהוא באמת איזה, זה כמו שכיוונו בכסף משנה, לחם משנה, דייקח לו את השם יתברך לעדות. זה יפה שסוחר עד כזה, הקדוש ברוך הוא יהיה העד שלו, אבל באמת מה שפועל זה לא שהשם יתברך פועל את התשובה שלו שהוא יעיד עליו, אלא אני מהרהר, הרהור לב, ובזה אני צדיק גמור. עכשיו יש לי לקח לו עד, דיינו, לברר אמיתות רצונו ברגע התשובה, בדעתו באמת שלא ישוב. זה קצת מוזר, מה הוא מתכוון פה שהוא ייקח לו את הקדוש ברוך הוא לעד?
שהאדם כל כך בטוח בעצמו שהוא מוכן להתפקדוש
ברוך
הוא שיהיה עד
שלו. שזה כבר הופך את זה למשהו טיפה יותר מסובך ממה שזה היה נראה בהתחלה, שזה רק עירור. מה זה תשובה? זה לא טעניות ולא איסורים, זה רק עירור הלב. אז יאללה, עירבתי בלב, תערר תשובה. פעם אמרו לי את זה לפני שחתמתי על כתובה, הרב ויצמן אמר לי שפה אף אחד לא צריך, אתה יודע שכולם מיותרים פה, אף אחד לא צריך שיהיה פה לא ההורים ולא הסבתא ולרב, אף אחד פה לא חשוב, רק העד חשוב פה, החתן והכלה צריך שיהיו פה ועדים. אז היחיד שצריך להיות פה כשר זה אתה, אז יש עוד כמה דקות לך תערר תשובה. בדיוק הגעתי מהצבא, ובעצם באת מהצבא, אז אין לך זמן לחתור, זה גם בסדר. אז כאילו זה נשמע קל, כאילו, אוקיי, אני אלך הצידה, אני אערר תשובה, וזה באמת כאן, אלא מאי, אלא מאי. שיש, כיוון שזה לא תפילין, שאתה אומר יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה. זה מאוד פשוט, יש מקום של התפילין, יש איך שהנחתי אותם, יש, זאת אומרת, יש מדדים מאוד חדים למי שהניח תפילין, אם הוא יצא ידי חובה. אז יכול עוד כוונס מפה עד השמיים, ייחודים וכוונות, אבל המצווה היא מצווה, יש לה גדרים. בהרהור, באמת התחרטתי. מאיזה עומק של הלב באחרתה, כמה באמת אני מודע על הטראומה שחולל החטא בעולם הנפשי שלי ובעולמות העליונים, עד איפה אני מבין שהפגיעה הזאת, כמה בושה יש לי ממה שעשיתי. כל אחד מתחרט על הדברים ומבטיח, וכל אחד מאיתנו מזהה הרבה פעמים שיש איזה, לפעמים שהצער הוא מאוד מאוד עמוק, והכרעה שבחיים אני לא חוזר לזה, היא הכרעה שאני יכול להחתים עליה את הקדוש ברוך הוא, שהיא העד שלי, ויש אחרות שהן, זה קצת לא נעים, אני באמת מצטער, אני מבטיח להשתדל. ההירור זה לא, זה מצד אחד קל, מצד שני יש פה איזה תביעה לעומק ולא לפעולה, ובזה הבריחה מהתענית לכיוון ההליכה מהתענית אל התשובה שנקראת עזיבת החטא ויגמור בליבו, יגמור בליבו זה ביטוי לא פשוט, יגמור בליבו, זה גמרתי עומר, זה החלטה מוחלטת, ההכרעה הזאת היא חומרה גדולה. כאילו אומרים לך, אתה יודע מה, קוף נון בית העניות, ויתרתי לך, בסדר, לא צריך. במקום זה, רק תתחרט, זה כולה נראה, אבל באמת, מה הבעיה להתענות? כמה זה? 84 תעניות. לא סיפור, נכון? ליד, שמת פעם 84 תעניה? אה? לא נראה לך. אה?
פדיון
הבן. זה כולה גדולה. מכירים את הרגיל של פדיון הבן? פדיון, פדיום קוראים לזה, פדיום, זה פי דלת יום, זה עולה כנגד פי דלת תעניות. פי דלת תעניות זה עניין גדול. להתענות פי דלת עניות, חף בפרק ג' אתה אני אסביר על מה זה קאי. יש ישיבות שאי אפשר להתקבל עליהן אם לא עושים פי דלת. עושים פעם אחת פי דלת, אתה יכול להתקבל.
איזה תעניות? תעניות של תעניות דיבור זה תופס להרבה, לא?
זה דברים גדולים בנפש ובשמיים, אבל זה לא בחשבון הזה. יכול להיות שזה יותר מועיל. לפעמים זה יותר מועיל, תעניות דיבור. מי שיש לו איזה כוונה בזה ועושה עם זה תהליך פנימי. אבל התענית עצמה היא... אז אפילו פעידה לדיום זה דבר קל. לא מסובך. כשרציתי להגיע לאיזה מקום כזה שאמרו לי שצריך פעידה לד, אז נבהלתי, אז זה לא מסובך. מסביר לי איך עושים את זה. יש כל מיני תרגילים. תרגיל אחד פשוט זה לצום יומיים רצוף. ברגע שאתה צם יומיים רצוף, איך זה עובד בתענית? הנה, אני גם כבר שעה בתענית. זה נחשב תענית, אפשר לספור את זה כאחד חלקי 24 מהתענית. כל אחד שם מלא זמן, מתחשבן את כל השעות שאתה לא אוכל, אתה שם ימים שלמים, נכון? מה, אז מה הקונץ בתענית? מה, חשבתם על זה פעם? הנה, אני לא אוכל. מישהו פה, כל אחד מכם לא אוכל.
זה ברצף.
או, כל העניין זה הרצף, זאת אומרת, מהשעה העשירית, ה-12, ה-14, משם זה מתחיל לתן, משם זה מתחיל. השעה ה-15 היא כוללת את כל מה שהיה אחריה, פלוס. זה, איך קוראים לזה במתמטיקה? יש לזה איזה שם כזה. שכאילו ה... לא, לא, פה זה ריאלי אחד. עצרת, כאילו, שזה... לא, משהו כזה? זה כאילו כולל את כל מה שהיה עד עכשיו, וזה מכפיל אותו ככה. אז לכן, היום השני, הוא נחשב לך 24 תעניות. אתה בעצם כאילו, כל שעה ביום השני, היא לוקחת את היום, כאילו. אתה כבר ביום תענית. נכון? אז עכשיו כל שעה, זה ה...
זה הכל... כן, אתה צריך לגמור יום חי את היום השני, זה בעיה.
19-5 כאילו שצמת יום.
זה עוד יום, כן, 26 זה עוד יום, וככה אתה בשלוש פעמים של יומיים, אתה כבר מגיע לסכום גדול. מה? סתם, אם אתם קוראים היסטוריה, אז אתם יודעים שזה קרה, לא בבחירה חופשית, אבל אנשים עשו את זה לצערנו, בכל מיני סיטואציות בתולדות עם ישראל, יצא להם יומיים, לפחות. בכל אופן, אז זה לא סיפור. מהתחל ליד, באמת אני, בסדר, זה לא כזה תענוג גדול, אבל זה לא סיפור, כי זה משהו מאוד מוחשי, זה משהו מאוד מול העיניים, אז לא אוכלים יום. ואחרי זה עם כל החשבונות, אני אגיע פה בפרק שלישי, עושה את כל החשבונות, איך אפשר להגיע לפי דלת יום. אבל התביעה להתחרט, יש בה משהו יותר מיידי, יותר נגיש. יודעים מה זה לסחוב פעידה לדיום בראש, כאילו אתה, כבן אדם כאילו עשה חטא, משהו חמור, והוא הולך לבקש כפרה. אז סוחבים לו עכשיו, הוא סוחב את החטא הזה איתו בראש, פי, עד שיגמור את כל התהליך שנתנו לו, הוא סוחב את זה. וככה אומרים לך, תערער תשובה, אתה כבר צדיק גמור. אבל לערער זה כבר משהו רציני, כבר משהו פנימי, כבר להתחיל לעשות את העבודה האמיתית של החיים, והיא להזיז את עצמך מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום אחר. זה רציני, פה כבר זה מתחיל להיות בן אדם, זה לא משהו חיצוני. לכן מצד אחד יש פה קולה גדולה שאומרת לא כמו שחושבים ההמון שהתשובה היא התענית, אלא לשוב אל השם. בעיקר ההתרחקות מהשם היא שמרדנו בו, שעברנו על רצונו ושביטלנו את רצונו. הוא רצה שנניח תפילין, שניתן צדקה, נקרא קריאת שמע, ואנחנו לא עשינו את זה, אז אנחנו נגד רצון השם. ובזה בסופו של דבר מתמצא החטא. האם אני עם השם או בלי השם? זה מה שהוא אומר כאן, שהוא מרד. אפשר להגיד כל מיני דברים שהייתי לא בסדר. על כל מיני, התחצפתי פה, לא הייתי מאיר פנים, וכאן התעצלתי. בסוף בקצה זה שאלה אם הבן אדם עם השם או בלי השם, שזה השורש, המרידה בקדוש ברוך הוא. ולכן התשובה היא תשובה אל השם. כל הפסוקים שהוא מביא פה. שוב הישראל את השם לוקחה, שיבן השם אליך. עיקר המילה תשובה, לשוב אל השם בכל ליבו ובכל נפשו, יעזוב רשע דרכו וישוב אל השם, ושבת עד השם אלוקיך. זה התנועה, בן אדם הולך רחוק מהשם והוא מזיז את עצמו, והתנועה הזאת בשביל שהיא תהיה משמעותית היא צריכה להיות עמוקה מאוד, אחרת זה מהשפה ולחוץ, זה כבר מתחיל להיות קשה. אז הדיסוננס הזה מופיע בתחילת אורות התשובה. יש פה אורות התשובה? לקחו משום מה משתמשים בזה בשבועות האלה. יש מתחילת אורות התשובה הרב, אני אנסה בעל פה. הרב הוא כותב על התשובה, מה? לא משנה. מה? יש לך מהמחשב? בהתחלה, זה כמה שנים אני נלחם נלחמה פנימית, כל מחשבותיי הם בעניין התשובה. בהתחלה לפני א', יש? זה מתחיל באלף?
כן,
התשובה הטבעית. התשובה הטבעית, קודם כל זה אומר שזה לא 0-1, שהתשובה היא 1-100. אם זה עזיבה, אז יש סקאלה כזאת. זה מופיע ברב גם בסידור, בעולת ראייה, בווידוי של יום כיפור. יש שם בווידוי, תביא את הווידוי. יום כיפור. אז ביום כיפור, אז הוא כותב בווידוי של יום כיפור. תודה. בעל חטא. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות כבלב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אומר רב קוק, זה כנגד החרטה, העזיבה והקבלה. עזבתי את החל, בסדר? אבל אתה יודע רזה עולם ותעלומות סתרי כוח. אתה נמצא בתוך הנפש שלי, ואתה יודע עד כמה אני באמת עזבתי וכמה אני מתחרט, או שכמה זה בסדר כזה. אתה יודע עד איזה עומק זה מגיע. וכן על העזיבה, על החרטה, ועל הקבלה לעתיד, על שלושתם, הוא מפרט את זה, תראו בפנים. ולכן, איך זה מגיע להמשך? אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ובכן, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו אלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל חטאתנו ותמחה לנו על כל עוונותינו ותכפר לנו על כל פשענו. למה? למה צריך את היהי רצון הזה? כן, כי אתה יודע, באחוזים, אתה יודע כמה זה, ואנחנו כאילו מבקשים שאתה תעזור לנו, שתגמור בעדנו, שאנחנו בא להתאר, מסיים אותו, ומבקשים תפילה על התשובה, זה לפני על חטא. אנחנו הולכים עכשיו לחזור בתשובה, הולכים עכשיו להגיד את הוידוי. אנחנו על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, מעמיסים עוד ועוד ועוד. שאלה כמה כנות יש בזה. כמה עומק נפשי יש במילים האלה, שאנחנו במקרה הכי גרוע, אנחנו כמו שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה אומר שבן אדם, למה מקים בוידוי? זה כמו שיש שק של קמח שהוא מלא, אז דופקים על השק ואז יש יותר מקום ואז אפשר להכניס עוד. אז יש אנשים שככה הם מתוודים, הם מלאים מלאים חטאים, אז הם דופקים ככה, אז הם מזיז כאילו את החטאים ואפשר להכניס עוד, כאילו שזה ממש ממש חיצוני. או מאיזה מקום פנימי יותר, אתה פשוט הגיע יום כיפור, מה? אלול. צריך לחזור בתשובה. צריך כזה. וזה בא מאיזשהו אטמוספירה כזאת שאני נכנס בתוכה, אני יודע, ואני או שאני מתגעגע לאיזו אווירה כזאת שהייתה פעם. עד למקומות שבאמת יש צער כזה גדול כמו הרב לזר בן דורדי, שיכול למות מצער. שהוא קונה עולמו בשעה אחת. שהוא באמת הופך להיות רבי לזר בן דורדי. באמת עומק של חרטה ושל קבלה ושל כאב שיצא נשמתו בתשובה. שלמה, ויש כמה סיפורי תשובה כאלה במדרשים. אז אנחנו מבקשים על זה. לכן הרב לראות התשובה פותח גם ואומר, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הוא תשובה, הוא כבר תשובה. מצד אחר, הרי קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. שזה יהיה מלא, שזה יהיה שלם, שזה יהיה עד הסוף, בעולם, בחיים. זה סיפור, סיפור. אז לכן, מה שבעל התניא מביא אותנו הנה, זה באמת אל הלב של התשובה. אבל בסוף, יש בזה עומקים ועומקי עומקים, ובשביל לבאר את הכמה שורות האלה הוא כתב את האיגרת הזאת ש תובהר עוד פעם בפרק ד', ועד אז הוא חוזר עוד פעם אל התענית. סטורית זה בוודאי קשור למה שאמרנו מקודם, שבתקופת בעל התניא ככה היו עושים תשובה, לכן הוא צריך להתעסק קצת עם התענית ועם ההנהגות החיצוניות. ואז, כיוון שאתם לא בסיפור הזה, וגם אני לא, אתם לא חשבתם ככה, ולא היה צריך הרבה להתאמת בשביל להוציא מלבכם, ואנחנו לא מחזיקים כל כך מתעניות בהנהגות הפשוטות של החיים שלנו, לא מאוד מקובל. אז התלבטתי, אמרתי, בוא נתחיל כבר, גם אלול. אז אם לא נתחיל היום את פרק ד', אז מתי נגיע ללב מה שהוא רוצה להגיד? זה כבר יש לנו פעם בשבוע שאנחנו מפגשים. אבל אני חושב שאם לא נלמד עכשיו שלושת הפרקים, דווקא בגלל שאנחנו תלמידים של אחרי הבעל שם טוב, ואחרי הרב קוק, שתעניות זה לא הדרך, ואנחנו מדברים בשפה יותר גבוהה, אז אם לא נלמד את זה, אז לא תלמדו את זה בחיים. נכון? אז בכל זאת ניכנס לזה, בשביל דווקא בגלל זה. אמרתי, נשמע לי פתאום רע כזה כמו, יש כמה פסוקים שסותרים את מה שאתה באמת מכוון, אז מדלגים על זה. יש כמה מקומות שמה שלא מסתדר, אומרים, טוב, מדלג על הפרק הזה, נמשיך הלאה. בעצם זה היה נראה לי קצת ככה. אז אמרתי לו, נאמנים, נמשיך ככה, ואני חושב שיש פה איזון גדול דווקא לאנשים כמוני, מילא לפני 300 שנה, אבל היום זה צריך ללמוד את הפרקים האלה עוד יותר, לפחות אותם. ואפילו מי שעבר על קריטות ומתות בית דין שגמר כפרתו יהיה לגבי על ידי איסורים, כמו שראינו שבוע שעבר, שגמר הכפרה הכוונה לצחצח את הנפש, תהיה נקייה לגמרי, זה על ידי איסורים שהקדוש ברוך הוא מזמין, אנחנו לא מזמינים אותם אבל הם באים אלינו. היינו שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים, כמו שאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. ופקדתי דייקה, מה זה ופקדתי דייקה?
הוא
יפקוד, זה לא בהזמנה. הקדוש ברוך הוא מביא איסורים, אנחנו מתפללים שזה לא יהיה על ידי איסורים, אבל הוא מביא. אז מה זה? היינו שתשובתו רצויה לפניו יתברך בשובו אל השם בכל ליבו ובכל נפשו מאהבה. שהקדוש ברוך הוא רואה שהתשובה שלי היא מעומק עומק העומקים שם מאהבה, והוא אוהב אותי והוא רוצה לחבק אותי אליו. אז מה הוא עושה? הפוך על הפוך, מביא איסורים. אזי בהתעורות הדלתתה או כמיים הפנים לפנים, התעורות הדלעילה לעורר אהבה והחסד השם למרק אבונו ביסורים בעולם הזה, כמו שנאמר, כי את אשר יואב השם יוכיח. יסורים זה לא חלק מהתשובה, דבר ראשון, תכף נטפל בתעניות. יסורים זה לא חלק מהתשובה, אתה עשית את כל התשובה מבחינתך בחרתה גמורה מעומק העומקים, אחר כך הקדוש ברוך הוא פקדתי, אם הוא אוהב אותך אז הוא נותן לך איסורים ומצחצח את הנפש עוד יותר וממרק אותה ומביא אותך לתארה שלמה שלמה את אשר יואב יוכיח. אבל זה תוספת, זה קשור קצת לסיפור של תשובה יותר משזה קשור למצוות תפילים, אבל זה לא חלק מהתשובה. התשובה היא לא קשורה לסיפור הזה של האיסורים, ולכן לא הזכירו הרמב״ם והסמג שום תענית כלל במצוות התשובה, אף בקריטות ומיתות ביידין. יש פה איזה דילוג שתכף הוא יבהיר אותו, אנחנו מדברים על שני מושגים שונים, ייסורים ותענית. מה ההבדל ביניהם?
תענית אני מביא לעצמי.
תענית אני מביא, נכון? והעולם חושבים שתשובה תלוי בתענית, במה שאני עושה. אז הוא שם את איסורים ותענית בצד אחד ואת התשובה בצד אחר. תשובה זה תשובה ובזה אנחנו הולכים להתעסק, זה הנושא. עכשיו אני אסביר מה זה לא. זה לא איסורים וזה לא תענית. אז נקדיש את שני הפרקים הקרובים בשביל להסביר את מה זה לא, אבל מה זה לא, מה זה כן. מה זה כן איסורים ותענית? אז הקדוש ברוך הוא מחסדו הטוב רוצה להטיב לך, והוא נותן לך איסורים בשביל לצחצח את נפשך, למרק את נפשך. דיברנו שיעור שעבר, איך זה בדיוק עובד הדבר הזה?
מילות שלג וקרח יותר מבחינת תענית.
מה?
מילות שלג וקרח יותר מבחינת
תענית. נכון, נכון. וזה מה שהוא אומר עכשיו. שבאמת, הם לא אמרו במצוות תשובה אף מקריטות ומיתות בדין, רק הוידוי בקשת מחילה, כמו שכתוב בתורה, והתוודו את חטאותם. ומה שאמרו ביואל... מה, פה הוא מכניס את הוידוי, כן. מה ש... פה הוא כותב במפורש שלו הרב צדוק, ומה שכתוב ביואל, שובו עדיי בכל לבבכם בצום ובכי. אז מה הסתירה? שהצום הוא, כן, הוא חלק מהשובו אליי, שובו אליי בצום. היינו לבטל הגזירה שנגזרה למראה כבון הדור על ידי איסורים. מה זה? באהבה כתוב פה. מה כתוב אצלך? בהרבה. בטעות. אצל יואל היה הרבה. היה, זה אחת הקושיות על מכת מצרים שכתוב בהרבה, לפניו לא יהיה כן, ואחריו לא יהיה כן. אז דנים בחז"ל מה עם ההרבה שהיה ביואל, שכן היה הרבה. אז בשביל למרק את אבון הדור היה צריך להביא הרבה, שהאיסורים האלה יחפרו על הדור. ואז התענית, תפקידה היא לבוא, אנחנו מזמינים איסורים, יוזמים כאילו תענית, צום, וזה יחליף את מה שהשם יתברך רוצה להביא. יש גזרה. אנחנו מבטלים את הגזרה על ידי זה שאנחנו לוקחים על עצמנו איסורים אחרים. שאנחנו שולטים במצב, כביכול. לא כביכול, ממש. כי אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יום אחד יבוא איתך באיסורים, אז אתה לא יודע מתי זה יבוא, באיזה עוצמה, באיזה כמות, נוכל לספוג את זה, נוכל לתקון את זה. תמיד שלא מביאים לך אוכל, אז זה הרבה יותר קשה מאשר שמבטלים ארוחת צהריים ואתה צריך לצום ותקוע ואין לך אוכל, זה הרבה יותר קשה מאשר אתה עושה דיאטה. שאתה לבד כאילו מחליט, שאתה לבד אז אתה שולט כאילו, זה קצת פחות איסורים אולי בגלל זה, אבל אתה מחליף כאילו את ה... אז זה היה שם הסיפור, לבטל הגזירה שנגזרה למרי כבון הדור על ידי איסורים בעבר, וזה הטעם בכל הטעניות שמתענים על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, כמו שנאמר במגילת אסתר, צומו עליי שלושת ימים וזה מה שיחפר, ומה שאמרו בספרי המוסר ובראשם ספר הרוקח, ספר חסידים, הרבה טעניות וסיגופים לעובר על קריטות ומיטות בדין, לכן המוציא זרע לבטלה שחייב מיטה בדין שמיים, כמו שנאמר בתורה גבער ועונן ודינו כי חייבי קריטות לעניין זה, אתה רואה שספרי מוסר כן אומרים מי שעבר על קריטות, מיטת בדין, מי שפגם בברית, אז הם כן נותנים הדרכות מפורטות, לא רק בעל פה אצל הצדיק, גם בספרים כתוב כמה טעניות על כל דבר. אז זה כן כאילו חלק מהטענית. היינו, כדי להינצל מעונש איסורים של מעלה חס וחלילה. עוד פעם, זה לא חלק מהתשובה, אלא זה בשביל להינצל מעונש האיסורים, וגם כדי לזרז ולמהר גמר כפרת נפשו. מה הכוונה? איך זה מזרז את הכפרה? האיסורים יכול להביא אותם גם עוד שנתיים. אני עכשיו כאילו ממרק. או שהאיסורים צריכים להיות זה פלוס פלוס פלוס. ואני כאילו...
דיין, אז בואו נאמר למה אם הוא מצדיק גמור, כאילו מה חסר, מה זה כפרה?
מה זה כפרה?
כאילו למה עוד מחכה לו איסורים אם הוא עכשיו צדיק גמור?
או, אז שאלה, מה... מה זה נקרא צדיק גמור? יש איזה סיפור כזה ש... זהו מקור יהודי. אבל שזה... אבא מראה לילד משהו, אז הוא מבקש ממנו לדפוק מסמרים על כל על כל הגדר של של החצר. אחרי שהוא גומר, אז הוא מוציא את כל המסמרים. הוא אומר לו, הנה, אתה רואה. קחת את המסמר, עכשיו הוצאנו, אז כבר אין מסמרים, אבל תסתכל שרושם מסוים מאחד נשאר. כיוון שאנחנו חיים בעולם שבו יש לנו זיכרון, והנפש מקבלת רושם מכל המראות שהיא רואה, מכל המעשים שהיא עושה, מכל החוויות שהיא חווה, אז כלפי שמיה אנחנו אומרים, מי שחוזר בתשובה, אז כרגע, אם אנחנו דנים אותו, זה הכי מוחשי, לכן בהלכות תשובה, זה בא יחד עם הדין. הרמב״ם מביא את הלכות תשובה יחד עם הלכות הדין של אחרי 120, שזה באמת רציני, יש דין לשמיים עוד שלושה שבועות מהיום. אז בדין אתה יוצא מאוזן, אבל כיוון שחזרת בתשובה, אז... אבל בנפש בן אדם לפעמים מתפלל שהוא לא רוצה יותר את כל שימחק לגמרי הזיכרונות שהיו. חבר שסיפר לי שחוזר בתשובה במובן הקלאסי של המילה הסוציולוגי, כן? העבר הזה כאילו הוא לא מכביד, יפה כל מה שאתם דורשים צדיקים גמורים, ושמה זה, באיזה מעלה זה, אבל אני אומר לך שזה, החותם שזה, השנים האלה השאירו בנפש, זה סוחף, אני מתפלל על זה שזה, ש...
זה בעצם כפרה, לא? כפרה זה מנקה את זה. הסליחה זה בעצם
מכילה לחיים. זה כפרה, נכון. איסורים וטעני, הם כפרה. כפרה, כוונה.
זה יותר
אישורים הרי. זה משושל. בשביל מה אני צריך, אם כבר אני צדיק גמור. כפרה, התענית והאיסורים שייכים לעולם הכפרה, לא לעולם התשובה. יש פה עוד איזה... עוד איזה אופציה אחת שהיא מופיעה, יש פה רמבה פרנקל? לא, 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 ספר המפתח ברמב״ם פרנקל, הרמב״ם הרי פוסק את הברייתא הזאת להלכה בפרק א' על ארבעה חילוקי כפרה. כן? מכירים כולם בפרק א' בהלכות תשובה? ושם, אני לא זוכר בשם מי, הוא מביא שם, בספר המפתח. בסוף רמב״ם פרנקל יש ספר המפתח, מכירים כולם? שהוא מביא כל הלכה, מה שאמרו עליה בכל הדורות. אז שם הוא מביא שכל הסיפור הזה של יסורי כפרה זה בתשובה שאינה מאהבה גמורה. למה? כי אם זה תשובה מאהבה, אז דונות נהפכים לו כזכויות. אז דונות נהפכות כזכויות, אז זה כבר לא רק שזה משאיר רושם, אלא שזה הצליח להפך אותי.
כן, אז גם הזדונות שנעשות כשגרות, אז הן כבר לא אמורות להשפיע עליי, גם אם הן לא מועילות לטובה.
אם זדונות נהפכות לשגגות, אתה עדיין סובל שגגה. אתה יודע מה זה לסחוב שגגה? יצא לי ליעבור ליד מישהו שעשה חטא חמור מאוד בשגגה. כולם באים לנחם אותו. שוב, תאונת דרכים. עכשיו, אני תמיד שאני שומע דבר כזה, זה מביא לי הרהורי תשובה, כי אני מזכיר את חטאי, אני לא יודע אם מותר, אבל אני לא נהג הכי זהיר בעולם. נוהג בעייפות, לא משנה. בקיצור, עושה כל מיני דברים שאתה יודע, כבר שעתיים נסיעה. אז מה, אני אלך עכשיו לנוח עד הבית, אז אני סוחב בעייפות, עוד כל מיני דברים שאני שומע הדבר כזה, אז אני יודע שמרחם, אבל כאילו מאיר אותי, אני מרגיש שזה קורה לידי, שמישהו, זה קרה לו, הוא נכנס מזה לדיכאון גדול. וכולם באו לנחם אותו, וההורים שלו, הוא אפילו, של החבר שלו, באו שהם לא כועסים עליו, זה בסדר, והם יודעים שזה לא עזר. הלך לחווה עצמה, מורי ורבי בישיבת מעלות, ואמר לו שזה באמת חמור מאוד. הוא צריך לחפר על זה. והציע לו כמה דרכי כפרה, שמופיעים בשוט אם הוא לא המציא את זה. וספרות השוט מופיע כפרה, זה לא איזה משהו של איזה אדמורים ומקובלים ואיזה, יש מופיע כפרה לחטאים. ופסיכולוגית זה פתאום התחיל להחזיר אותו לחיים. כי הבין שכולם בלפו עליו, מה זה לא נורא? מה זה לא נורא? הוא עשה שטות בטעות, בשוגג. מה זה יעזור? שהוא מתחרט על זה אלף פעמים. אבל הרושם של זה נשאר בנפש, והתוצאה נשארת בעולם עם משפחה שנפעה הכל. אז מה הוא יכול להגיד? זה אזור שיגידו לו שתחזור בתשובה ושאנחנו לא זה אזור. זה דווקא הפוך. דווקא האמירה שאתה פגע, דווקא שרב עצמן אמר לו, אתה צודק, התחושות שלך נכונות, אתה באמת עשית מעשה נורא והיום. והפוך על הפוך מהפסיכולוגיה הישירה, פתאום הוא מצא דרך כאילו להתמודד עם מה שהוא עשה. אי אפשר לחפף על הפגמים של העבירות, זה לא יעזור, פגמים הם פגמים.
ואם עושה תשובה מהווה אז כבר לא?
כן, ככה כתוב, אני לא זוכר בשם מי. אבל זה בערך, כמו שהתחלנו את השיעור, אגיד עירור תשובה מספיק, כן. אז עכשיו זה לא רק עירור תשובה, הוספת על זה שזה גם מאהבה. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אף על פי שהרב קוק כבר פסק לפני 100 וכמה שנים שהדור שלנו המשיכו מהדור שלנו, הוא מוכשר מאוד. מה אמר הדור? מה אומר הרב קוק? שהדור שלנו מוכשר מאוד לשוב מאהבה ולא מהירה. בסדר. למרות הפסק הזה של הרב קוק, עדיין תחזור מאהבה, זה סיפור. שמישהו יבוא ויגיד שהוא אוהב את השם בכל ליבו, ואתה תזהה עליו שזה אותנטי לגמרי, זה מעלה לראות מישהו שהוא אוהב את השם. הרמב״ם אומר, כמו שהוא אוהב את אותה אישה שהוא כל היום חושב על האיש שהוא התאהב בה. לא יכול להוציא אותה מהראש שלו. זה אנחנו מבינים. הרמב״ם אומר, כיצד היא הדרך לאהבתו, כמו ש... שמישהו חולה אהבה וחולם כל הזמן על אהובתו. מה אתה לומד מהרמב״ם הזה? הוא לא שאל, מה זה אהבה בין איש ואישה? מה זה? יש מצוות עשה לאהוב את אשתו, אז מה זה? הרמב״ם אומר, מה זה? אתה רוצה שאני אגיד לך מה זה? זה כמו שמישהו מאוהב בקדוש ברוך הוא. זה לא. מניח ש... מישהו מאוהב שכולכם בעזרת השם תזכו לזה, לאהוב את האישה שלכם בכל לב ונפש, ושתחשבו עליה כל רגע פנוי, כמו שהרמב״ם אומר. זה, ברוך השם, רוב בני אדם יודעים מה זה, לא תמיד יודעים לתחזק את זה כמו שצריך, אבל יודעים מה זה. ככה זה נקרא אהבת השם, אומר רמב״ם. זה עבודה להגיע לשם. אהבת השם זה מצווה קשה. לשוב מאהבה זה מצווה קשה. אנחנו יותר מוכשרים לזה. יותר מוכשרים. ודאי יותר מוכשרים לעשות את זה יותר מאשר התשובה המהירה, שאנחנו שם רחוקים. אבל הדבר הזה הוא... לכן יש פגמים, ופגמים צריך לתקן. וכדאי לדעת איך לעשות את זה, ויש דרך לעשות את זה, והדברים האלה הם עוזרים. במיוחד תענית. יש לנו עוד כמה דקות, אני שש עכשיו, ואנחנו צריכים לסיים מצד האמת, נכון? יש לנו שעבים. מה? חלנו יותר מורחה. שיהיו חסידות. מצילה. אבל זה חשוב, וחשוב מאוד לדעת שיש דבר כזה, דווקא בגלל שאנחנו באים מהמקום הזה. דווקא אני מדבר בגוף ראשון, שגדלתי על מאמר הדור מכיתה י', ורבותיי אף פעם לא היו במנגינות האלה של תנועת המוסר, של לשבר את הכל, את הנפש ולשבור את המידות ולהפך את הזה ולתת לי על הראש לזה שאני לא בסדר. אף פעם גדלתי עם אורות התשובה בכיס, ככה ככה, לתוך זה, זה העולם התורני שלתוכו אני צמחתי. תשובה מהירה ומשמחת, ויש בה איזה חן ותשוקה ואהבה, והרבה דיבורים כאלה. כבר לא נמצאים באימה הזאת שהם גדלתי, אני לא יודע איפה אתם בסיפור הזה. אלול מפחיד, מישהו גדל פה על אלול מפחיד? מה? וכנות, כן? מפחיד? מה? ספרדים, זה יש עוד מי שמשמר את זה. נכון, מלכות יש לפניהם כיפור וטעניות. כן. כל שיעור בסוף אנחנו חוזרים לזה שמה לעשות, הספרדים הם משמרים את התורה. יש מישהו אותנטי בחיים. דווקא בגלל זה, ההדרכה הזאת של טענית, היא שלב מעבר חשוב בשביל להתקדם בנפש. צריך לעשות את זה באיזון. פה בהמשך הוא כותב שלא לא לעשות מזה יותר מדי, ואם זה מחליש אותך אז אל תעשה את זה, ואם אתה תלמיד חכם בחור ישיבה אז בכלל זה מסוכן. הגמרא אומרת שתלמיד חכם שהתענה ובגלל זה הוא לא למד, לאכול כלבה לשירותי, כלומר הכלב אכל את ארוחת צהריים שלו. זה מה שקרה, כאילו אם בחור ישיבה החליט לעשות תענית, כל הסיפור הזה התמצא בזה שהכלב אכל את ארוחת צהריים במקומו. כי במקום להתגדל בתחום שבו אתה יכול להתגדל, אז אתה עושה איזו פעולה שרק מחלישה אותך. זה לא חכם ונבון. אבל אף על פי כן יש בתענית איזה צעד שהוא מאזן בנפש, בין הגוף לבין הנפש, ומוציא מהאדם עוד משהו. בפרק ג' פה אומר יש אפשרות גם לצום חצאי ימים, למשל. אז צריך לדעת שאתם דלג על ארוחת בוקר למשל, אם אתה יכול. אני אומר עוד פעם, לא לעשות את זה למי שזה מחליש אותו, ולא אם זה פוגם בעבודת השם הרגילה, אבל להתרגל, כאילו לשחק עם האוכל, לשלוט עליו. אנשים הולכים, במיוחד שהם לומדים במוסד, שמכתיב להם את שעות האוכל, יכול להיות שאתה לא רעב. אבל עכשיו כאילו אוכל, אז אתה אוכל, כאילו, בין מחשבה כזאת שאתה תשחרר, כאילו קצת, התענית זה איזו יכולת שלך באמת לנהל את החיים בלי הצד הזה, בלי הצד החומרי, בלי הזה שמושך כל הזמן למטה. יש לו, אפשר להשתמש בו. להשתמש בו, הוא יכול להיות הדרכת, והוא באמת מזכך איזה משהו, באמת מאזן משהו בתוך הנפש, הוא יוצר איזה משהו שעושה את הנפש יותר מסוככת. ואף על פי שהמסקנה של התניא, מראש ועד סוף, שזה לא עיקר התשובה, וזה רק בא לצחצח את הנפש, וזה בא להקריב עוד איזה משהו, בפרק ב' לא הספקנו, פרק ב' וג', תלמדו לבד, שבוע הבא, פרק ב' וג', שבוע הבא, שנוכל להתקדם הלאה. נגידו גם לחבר'ה שלו. פרק ב' וג' הוא מסביר שמה התענית פועלת, ואיך היא פועלת, ומה זה עושה, ומה זה נותן, אף על פי כן. זה לא התשובה, לא על זה אנחנו מדברים. אבל המידע שיש דבר כזה, ואפשר להשתמש בו, הוא חשוב מאוד. במיוחד לאנשים כמונו. אז אני מציע לשבוע הבא ללמוד עוד פרק ב' וג', ובשביל שתראו שאפילו הרב קוק בעניין הזה, למרות האורות של התשובה והאווירה החיובית עם החיים ועם הזורמת עם החיים ומאירה פנים לחיים, אז באורות הקודש ג' עמוד ר' פ' ת' ר' צדיק, תעניות כהדרכת מעבר ותענית ורצון. הרב קוק מבאר את חשיבותה, מעלתה, התפקיד של התענית בתוך עבודת השם, למרות שהוא בעצמו כתב הרבה מכתבים לרב חרלאפ שהיה תלמידו הקרוב, שהפסיק להתענות, שהפסיק להתעלל בגופו. הרב חרלאפ היה מתענה גדול, מאוד מאוד הציק לגופו, ממש ברמה של פגיעה בריאותית. הרב קוק מאוד, כרבו, מאוד ניסה להניע אותו מזה. זה באופן אישי ובאופן כללי, בכל כתביו יש איזו צורת הדרכה אחרת לתשובה שיותר מתאימה גם למה שתענה. כותב, כמעט שהגענו לסוגיה הזאת, אז צריך אולי לראות אותה. אז תראו פרק ב' ג', בעצם מי שרוצה להשלים את התמונה, אז נתחיל לעסוק בתשובה. זכו ברוך.